כתובות, דף פי בית, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, מספרת הגמרא, ההוא גברא היה אדם אחד שאחיו מת בלי בנים, ואשתו נופלת לפניו לייבום. דנפלה לי יבמה, הסיפור היה במקום שנקרא מטה מחסיה. הוא היה מוכן לייבם אותה. להתחתן איתה. ועל ידי שהוא התחתן איתה, הוא מקבל את הירושה של אחיו שמת בלי בנים. אם הוא לא מייבם אותה, אלא הוא מוציא אותה בחליצה, מי יקבל את הירושה של אחיו? אז אם האבא חי, האבא יורש. כי הרי הם בנים והם בנות, או מת בלי בנים ובנות. אז אם האבא חי, האבא יורש, אבל אם האבא מת גם כן, אז האחים יורשים. אם הוא מייבם, הוא מקבל את כל הירושה. אבל אם הוא חולץ, הירושה מתחלקת בין כל האחים. היה לו אח קטן יותר, שלא יכול לייבם, אבל הוא גם לא היה מוכן, לא הייתה לו עין טובה, שהיבא מקבל את כל הירושה של אחיו, הוא רצה גם לקבל חלק בירושה. אז איך הוא יכול לעשות את זה? הוא חשב, מזימה, איך לפגוע באפשרות של אחיו לייבם את היבמה. איך? באה אחוה למפסלה בגיטה מיני. אחיו רצה לפסול את היבמה על ידי גט מהיבם. כי הרי ההלכה היא שיבמה קונים אותה ביבום ומוציאים אותה בחליצה. אבל מכיוון שאישה רגילה מוציאים בגט, חכמים תקנו שאם יתנו גט ליבמה זה מועיל שיצטרכו לתת לחליצה ולא יוכלו לייבם אותה. ומספיק שאחד מהאחים נותן גט, היבמה קיבלה גט, היא כבר נאסרת ביבום לכל שאר האחים. אז הוא חשב על הרעיון הזה, הוא יזרוק לגט, היא תהיה מגורשת, דיינו, שלא יכולים יותר לייבם אותה, כי הרי יבמה לא מועיל, זה לא לגמרי מועיל להוציא אותה בגט, צריך גם לתת חליצה. אבל לפחות הוא ירוויח שאחיו הגדול לא יוכל לייבם אותה ולקבל את כל הירושה, אלא יחלקו את הירושה בין כל האחים. אז אחיו הגדול אמר לי, לאח הקטן, שהוא ראה אותו שהוא רוצה לפגוע באפשרות שלו לייבם, מה ידעתיך? למה אתה רוצה לפסול אותה עליי שאני לא יוכל לייבם אותה? אם משום נכסי, אם משום שאתה לא רוצה שאני יירש את כל הירושה של האח שמת, לכן אתה רוצה שאני אחלוץ לה ואז יחלקו את הירושה בין כל האחים? ענה בנכסי פליגנה לך, תן לי לייבם אותה ואני מבטיח לך שאחר כך אני אתן לך חצי, חלק מהנכסים מה שמגיע לך, אם לא הייתי מייבם. אז האח אמר לי, הרי בדף פי א' היה סיפור דומה לזה, בפומבדיטה. מסתפינה אני חושש דאבדת לי כדאביד פומבדיטה הרמה, שתעשה לי מה שעשה אותו רמאי מפומבדיטה שסיפר לאחיו שרצה לתת גט, שהוא הולך לתת לו חלק בירושה בשביל למנוע ממנו לתת גט, ובסוף פסק רב יוסף שגם אם הוא הבטיח שהוא ייתן לו חלק מהירושה, ההבטחה הזאת זה מה שנקרא הבטחה על הקרח, אין לזה שום משמעות, מכיוון שאי אפשר למכור מנכסי האח שמת, כי הם כולם משועבדים לכתובה של היבמה, שיעבוד חזק עם תוקף עצום, שהוא כל כך חזק שאי אפשר למכור מהנכסים האלה, כי הם משועבדים לכתובה, ואם כן, זה שאתה יפתח את החלק לאחיך, אין לזה תוקף, כי גם אם היית מוכר את החלק הזה לאחיך, אתה לא יכול למכור בנכסי אותו אח שמת. אמר לי, אז האח אמר לאחיו הקטן שבא לתת גט, אי בעית אם אתה רוצה, אני מוכן לתת לך כבר את החלק עכשיו, פלוג לך מאשתה, כבר עכשיו תחזיק בחלק שלך. ואף על פי שהיא לא תהיה קנויה עד שאני אהיה בהם, אחרי שאני אהיה בהם אתה כבר תהיה מוחזק, הנכסים כבר יהיו קנויים לך, ולא תצטרך לחשוש, אולי אני אחזור בי. אמר ברב אשי על הסיפור הזה, אף על גב, דחיית הרב דימי כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, האומר לחברו, לך, ומשוך עכשיו פרה שלי, פרה זו, ותקנה אותה, אבל, דרך כלל כשאדם רוצה למכור לחברו פרה, הוא יכול לומר לחברו, תמשוך את הפרה ותקנה אותה בקניין משיכה. כאן הוא לא אומר לו, הוא לא אומר לו שהוא יקנה אותה עכשיו, אלא ולא תהיה קנויה לך, אלא לאחר 30 יום. אז הדין שהקניין מועיל, ולאחר 30 יום המקבל של הפרה קנה, ואפילו אם אחרי 30 יום הפרה אינה עומדת ברשותו של הקונה, אלא היא עומדת במקום מראה שנקרא אגם, במקום ככה שהוא לא, זה לא רשותו של הקונה, שנאמר יש קניין של חצרו של אדם קונה לו, אז אם היא הייתה בחצר שלו אולי אז אחרי 30 יום הוא קונה אותה, לא, אחרי 30 יום היא נמצאת במקום שאי אפשר לקנות על ידי המקום שבו היא נמצאת. אז אם כן, איך הוא קונה אותה? על ידי המשיכה שהוא עשה 30 יום קודם. הוא קונה אותה עכשיו על ידי המשיכה שהוא עשה 30 יום קודם. אז אפילו לפי דעתו ש של רבי יוחנן שזה מועיל, אף על פי כן, הקניין של האח הקטן כאן לא הועיל. למה? כי מתי הוא בא לקנות? לפני היבום. הוא בא לקנות את הירושה של אחיו שמת. הרי ממי אתה קונה את זה? מהיבם? זה עדיין לא שלו. הוא לא יכול למכור לך משהו שהוא לא שלו. הטעם, כשאחד מוכר פרה לחברו, וחברו עושה משיכה כעת וקונה את זה אחרי 30 יום, הקניין מועיל, כי ביד המוכר להקנות כבר עכשיו, כי היא שלו. הוא יכול להקנות את זה גם אחרי 30 יום, אבל אחר לגבי היבם, נכסי אחיו לאו בידו, הוא עדיין לא קנה אותם, הוא לא יכול למכור אותם. אגב, שבאנו דברי רב דימי בשם רבי יוחנן, שאדם שומר לחברו, לך משוך פרה זו, והיא לא תקנה לך אלא לאחר 30 יום, קנה, מביא הגמרא קושיה על האמרה הזאת. והקיאת הרבין, הוא אמר בשם רבי יוחנן, אדם שאומר לחברו, לך, משוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך עד 30 יום, הוא אומר בשם אותו רבי יוחנן, לא קני, אם כן דבריו של רבי יוחנן סותרים, כי רב דימי אמר בשם רבי יוחנן שהוא קונה, ורבין אומר בשם רבי יוחנן שהוא לא קונה. תראה את הגמרא לא קשה, זה לא סותר. מה שרב דימי אמר בשם רבי יוחנן, שקונה, דאמר לי, קנה מעכשיו ולאחר 30 יום. אז מעכשיו כבר הקניין מתחיל, והוא מסתיים אחרי 30 יום. מה שרבין אמר בשם רבי יוחנן שהוא לא קנה, דאמר לי, קנה לאחר 30 יום. הוא לא אמר לו, קנה מעכשיו. זה לא אמר לי, קנה מעכשיו. לכן, מכיוון שהקניין לא מתחיל משעת עשיית הקניין, עכשיו הוא עשה קניין משיכה. אם מעכשיו מתחיל הקניין, אז הוא יקנה גם אחרי 30 יום. אבל אם הוא אומר לו, תקנה אחרי 30 יום, עם איזה קניין הוא יקנה? הרי אחרי 30 יום הוא לא עושה שום קניין, לכן הוא לא קונה. באו מיני מעולה, שאלו שאלה את אולה. אם אדם ייבם את היבמה, והוא זכה בנכסים של אחיו שמת, ואחר כך חילק מהנכסים של אחיו לאחרים, מהו? האם המתנה קיימת או לא? אמר אולה, לא עשה ולא כלום, המחירה בטלה. למה? כי הנכסים משועבדים לכתובה שלה. שאלו אותו שאלה אחרת, אם היבם חילק מהנכסים של אחיו המת, לפני שהוא ייבם, במקרה הקודם זה היה אחרי שהוא ייבם, אם הוא עשה את זה לפני שהוא ייבם ואחר כך ייבם, מהו? האם המתנה שהוא זיקה לפני שהוא ייבם מועילה? אז הוא אמר להם, לא עשה ולא כלום. מתקיף לרב ששת, בשביל מה הם שאלו את השאלה השנייה? הרי אם אחרי שהוא ייבם שהוא זכה בנכסים הוא לא יכול לחלק אותם, אז לפני שהוא ייבם שהוא עדיין לא זכה בנכסים, ודאי שהוא לא יכול לחלק אותם. אשתה ייבם ואחר כך חילק לא עשה ולא כלום, חילק ואחר כך ייבם מבעיה, אמרת מה אתה צודק באמת. רק שני מעשים אהבו, פשוט אלה ששאלו את השאלה השנייה לא ידעו מהתשובה על השאלה הראשונה. להלכה קיאת הרבין, אמר בשם ריש לקיש, בין אם הוא ייבם ואחר כך חילק לאחרים, בין אם הוא קודם חילק לאחרים ואחר כך ייבם, לא עשה ולא כלום, והלכתה לא עשה ולא כלום, הנכסים האלה משועבדים לכתובה ואי אפשר לחלק אותם לאף אחד. כמו שכבר אמרנו, אדם שמייבם את יבימתו, אשת אחיו שמת בלי בנים, מקבל ירושה את נכסי אחיו שמת. אבל הנכסים האלה משועבדים לכתובה, הוא לא יכול למכור אותם. יש ויכוח במשנה בין רבי מאיר לבין חכמים, האם גם המטלטלים, פירות, כסף, גם הם משועבדים לכתובה או לא? רבי מאיר אומר, כן, הם משועבדים לכתובה. וחכמים אומרים, לא. רק הנכסים, רק הקרקעות משועבדים לכתובה. אבל פירות המחוברים לקרקע הם שלו. הוא יכול למכור אותם. הוא זוכה בהם. הם לא משועבדים לכתובה. שואלת הגמרא, מהי? והכל נכסיו של אחיו שמת, אחראים וערבים, ערבים לכתובתה. הפירות המחוברים לקרקע הם כמו קרקע, גם הם אמורים להיות משועבדים לכתובה שלה. אמר יש לקיש תנאי במשנה, כמו שכמובן אמרנו כשקראנו את זה במשנה, שהפירות האלה הם באמת שלה, דיינו הם באמת משועבדים לכתובה שלה. במשנה למדנו שיבם שמתחתן עם היבמה, כנסה הרי כאשתו לכל דבר. שואלת הגמרא, למה הלכת, לאיזה עניין היא נחשבת אשתו? היית סבור לומר שלא, ומחדש את המשנה שכן. אמר רבי יוסי בר חנינא, שני דברים. לומר, א', שיבם שבא להוציא את יבימתו, נותן לה חליצה. לא גט. אבל ברגע שהוא ייבם אותה, היא הפכה להיות אשתו. וכעת אם הוא רוצה להוציא אותה, מגרשה בגט. בלי חליצה. דבר שני, הוא מחזירה. מותר לו, אם הוא גירש אותה, להחזיר אותה, בתנאי כמובן שלא התחתנה עם מישהו אחר, או שהוא לא כהן. שואלת הגמרא, מה החידוש? מגרשה בגט, פשיטה. היא אשתו, למה שלא ייתן לה גט? למה שייתן לה חליצה? אם כל מה שהיא יבמה חולץ לה, ברגע שהוא התחתן איתה, בוודאי שהוא מוציא אותה בגט. תרצת הגמרא, מה עוד את אימה? אנחנו היינו סבורים לבאר את הפסוק שנאמר לעניין יבמה, ולקחה לא לאישה ואיבמה, שכתוב, אפילו אחרי שהוא מתחתן איתה ואיבמה. משמע, ואיבמה אמר רחמנה, ועדיין ייבומים הראשונים עליה, שלא יספיק לה, לא תסגל לה בגט, אלא היא תצטרך גם בחליצה. זאת אומרת, כשהוא יוציא אותה, היא תצטרך לתת לה גם גט וגם חליצה. ממש מלן המשנה, לא. שמזה שכתוב לאישה, מדייקים שהיא כאשתו לכל דבר, שמוציא אותה בגט, הוא לא צריך לתת גם חליצה. שואלת הגמרא גם על החידוש השני, מחזירה, אם הוא נתן לה גט, והיא לא התחתנה עם מישהו אחר, והבן אדם הוא לא כהן, הוא יכול להחזיר את גרושתו? פשיטה. מתרץ את הגמרא, יש כאן חידוש. מהו דתימה? אתה היית יכול לומר, הרי, מה זאת אומרת הוא מתחתן איתה? היא אשת אחיו. רק מה? התורה אומרת שאם אחיו מת בלי בנים, היא נופלת לאיבום לפניו. ויש לו מצוות איבום. אותה מצווה שהייתה מוטלת עליו דרמה רחמנה עלי, עבדה, הוא כבר קיים אותה. ועכשיו כשהוא הוציא אותה, מי נותן לו יותר להחזיר אותה? אשתה כעת היא תעמוד עליו, תיקום עלי באיסור אשת אח. כמה שמלן המשנה שפוקע ממנה איסור אשת אח. ולכן הוא יכול להחזיר אותה. שואלת הגמרא, באמת, אולי צריך בנוסף לגט גם חליצה. אולי אחרי שהוא נותן לגט אולי יכול להחזיר אותה. ואם מה הכי נמי? רצת הגמרא אמר קרא, יבמה יבוא עליה ולקחה. אם הוא לקחה, אז ודאי שתהיה לו לאישה. בשביל מה צריכים להוסיף את המילה לאישה? כדי ללמד אותנו, כיוון שלקחה, היבם ליבמה, היא נעשית כאשתו לכל דבר. הוא מוציא אותה רק בגט, והוא יכול להחזיר אותה. למדנו במשנה שהיא כאשתו לכל דבר, כשהיבם היא באמת היבמה, בלבד שתהיה כתובתה על נכסי בעלה הראשון. הוא לא צריך לתת ולהתחייב לכתובה מהנכסים שלו עצמו, אלא הכתובה שאחיו שמת התחייב לה, ושיאבד לה את נכסיו, על הכתובה הזאת הוא מתחתן איתה. מה היא טעמה? למה לא נאמר שגם הוא ייתן לה כתובה, ואז יהיה לה שתי כתובות, אחת מהראשון שמת ואחת שיבדל לחיים טובים ממנו? תרץ את הגמרא, הסיבה שהוא לא צריך לתת לה כתובה, כי אישה יקנו לו מן השמיים בלי כתובה. והיא לת לה מראשון, אם אין לה כתובה מבעלה הראשון, כי לא היו לו נכסים למשל, חכמים תקנו שהוא כן ייתן לה כתובה. אית לה משני, הוא יצטרך לכתוב לה כתובה, כדי שלא תהי קלה בעיניו להוציאה, אם הוא ידע שהוא לא יצטרך לתת לה כתובה, אם הוא ידע שהוא חייב לה כתובה, יהיה לו יותר קשה להוציא אותה. יחשוב כמה פעמים לפני כן. למדנו במשנה, כל הנכסים של האח שמת משועבדים לכתובה, עד כדי כך שהיוון לא יכול למכור מהנכסים האלה. אם היוון חושב לעצמו, יש כאן נכס מסוים של אחי שקיבלתי בירושה שאני רוצה למכור אותו, אבל הוא משועבד לכתובה של היוונה, אז מה הבעיה? אני אתן לה מעות, יניח על השולחן, ויאמר לה שכל המעות האלה יהיו משועבדים ומיוחדים לכתובה שלה, ואז כל הנכסים ישתחררו מהשעבוד. אומרת המשנה, לא יאמר לה הרי כתובתך מונחת על השולחן. וכן, לא דווקא ביבמה, כל בעל שנשוי לאישה לא ייחד למעות לכתובתה, לא יאמר לאשתו הרי כתובתך מונחת על השולחן וכו'. מהי וכן? פשוט שאשתו לא פחות מיבמה. מתרצת הגמרא, מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים שדווקא ביבמה, אתם, הוא דלא כתב לה, היבם לא כותב לה כתובה. אז הוא גם לא כותב לה ומתחייב לה על הנכסים שקניתי ושאני אקנה, כולם משועבדים לכתובה שלך. דקנאי שקניתי ודקנינה, ושאני אקנה. אז אם ככה, מכיוון שהוא לא כותב לה את הלשון הזאת, היבם ליבימתו, אולי דעתו לא, היא לא סומכת את דעתה, אולי היא חוששת שהמטלטלים שהוא מייחד על כתובתה יעבדו, ובשביל זה הוא לא יכול לעשות את זה, אבל אישה, אחה, דכתב לה דקנאי ודקנינה, הוא כותב לה בכתובה שהוא מתחייב שכל הנכסים שהוא קנה ושהוא עתיד לקנות יהיו משועבדים לפיראון כתובתה. אז מה בכך, אם הוא ישיר לה כסף על השולחן ויאמר לה, מזה תגבי את הכתובה שלך? אי, מה הייתי אומר, סמכה דעתה, היא סומכת דעתה שגם אם הכסף הזה יאבד, היא תוכל לגבות מהנכסים שלו, גם השמלן שלא יאמר לה את זה. תכף הגמרא תבאר למה. למדנו במשנה שכל זמן שהיבם נשוי ליבמה, הוא לא יכול למכור מהנכסים של אחיו, שהוא ירש מאחיו, כי הם משועבדים לכתובה. אבל ברגע שגירשה, אין לה אלא כתובתה. מדייקת הגמרא רק מתי שגירשה, אין, כן, דיינו, אין לה אלא כתובתה, והוא יכול למכור את שאר הנכסים. אבל אם הוא לא גירשה, לא. אלא כל הנכסים של אחיו, שאומנם הוא ירש אותם, אבל הם משועבדים לכתובה, והוא יכול רק לאכול מהם פירות. וכמה שמלן כמו דבריו של רבי אבא, שאמר, הרוצה שימכור בנכסי אחיו כיצד הוא עושה, צריך לעשות לה סעודה, ולפייס אותה, ולשכנע אותה, שתיתן לו למכור, ואם הוא לא כהן, אלא הוא יכול להתחתן עם גרושתו, אז יגרש אותה ויתן לה כתובתה, ואז הוא יוכל למכור את שאר הנכסים. ורואים שכל זמן שהיא תחתיו, הוא לא יכול למכור את הנכסים, אלא הם משועבדים לכתובתה. במשנה למדנו, שאם אדם נתן גט ליבימתו, זאת אומרת, הייתה לו יבמה, הוא התחתן איתה ביבום, והוא נתן לה גט. ולאחר מכן החזירה, הרי היא ככל אנשים, היא לא מקבלת עוד כתובה, אלא מספיק לה כתובה הראשונה, ואין לה אלא כתובתה. שואלת הגמרא, החזירה? מהי כמה שמלן? למה צריך לחדש חידוש מיוחד ביבמה שאם הוא נתן לה גט והחזיר אותה, אין לה אלא כתובתה? תנינה, למדנו במשנה בהמשך לגבי אשתו, המגרש את האישה הוא מחזירה על מנת כתובה הראשונה מחזירה, והוא לא צריך לתת הכתובה אחרת, אז למה שביבמה זה יהיה אחרת? מתרצת הגמרא, אם לא שהמשנה הייתה כותבת גם על יבמה, מהו דתימה, הייתי אומר, דווקא אשתו, הוא דהי הוא כתב לה כתובה מיני. מכיוון שהוא כותב לה את הכתובה ממנו, הוא מתחייב לה בניסויים הראשונים. אז לכן, כשהוא נושא אותה, אחרי שהוא גירש אותה, הוא נושא אותה פעם שנייה, זה על דעת הכתובה הראשונה, אבל יבימתו. את הכתובה הראשונה הוא לא כתב. זה לא כתב איהו, זה לא איהו כתב לה. אלא, אחיו כתב את הכתובה. זה על נכסי אחיו. אז אם כן, איך הדגרשה והדרה? אם הוא גירש אותה ואחר מכן החזיר אותה שוב, הימה, אולי נאמר שכעת חל עליו חיוב לתת לכתובה מהנכסים של עצמו. כמה שמלן, שאנחנו לא אומרים שכתובתה מיני, אלא כמה שמלן שהכתובה היא מאחיו שמת, הכתובה נשארת על נכסי אחיו. כמו הכתובה הראשונה. אמר רב יהודה, בראשונה, בהתחלה, בתחילת התקנה של כתובה, היו כותבים כתובה לבטולה, מתחייבים לה 200 זוז אם היא תתגרש או תתאלמן, ולאלמנה 100 זוז שזה מנה, והיו מייחדים את הכסף, שמים אותו באיזה פינה, אבל הנכסים לא היו משועבדים לכתובה. ואם הכסף נאבד, אין לה מאיפה לגבות את הכתובה שלה. ונשים לא היו רוצות להתחתן, והגברים היו מזקינים ולא היו נושאים נשים, כי הם היו פוחדות שייחדו להם מאות לכתובה, והמאות יעבדו ולא יהיה להם אפשרות לגבות את זה משאר הנכסים. עד שבא שמעון בן שטח ותיקן כל נכסיו משועבדים ואחראים לכתובתה. תעניין המיה החיברייתא. כאן מביאים עוד כמה שלבים. בראשונה היו כותבים לבטולה 200 ולאלמנה מנה, בלי לשעבד את שאר הנכסים לכתובה. והיו מזקינים ולא היו נושאים נשים. לכן התקינו שיהיו מניחים אותה, את המעות שהוא ייחד בשביל הכתובה, בבית אביה. ואז היורשים לא יכולים להחביא את הכסף, אלא היא תוכל לקבל את זה. ועדיין זה לא הספיק, כי היה מכשול אחר. כשהוא כועס עליה, הוא אומר לה, לכי לבית אביך אצל כתובתך, תחזרי להורים שלה. ושם תגבי את הכתובה. זאת אומרת, הייתה קלה בעיניו להוציאה. הוא לא צריך ללכת לבית דין כדי לגבות את הכתובה. כדי שתגבי את הכתובה. לכן התקינו חכמים שיהיו מניחים אותה, את המעות שמיוחדים לכתובה, בבית בעלה, בבית חמיה. ואז הוא לא יכול לומר לה, לכי לכתובתך, אלא היא תצטרך לתבוע אותו בבית דין, שייתן את הכתובה. ובינתיים הוא יתפייס. הוא לא יגרש אותה. ברגע שצריך לבית דין, זה הופך להיות תהליך ארוך. בינתיים הוא יחשוב כמה פעמים אם הוא באמת רוצה לגרש. לא כל כך מהר יגרש אותה. אבל יש חשש מה שהיה בהתחלה. מה הסיבה שהם לא רצו בהתחלה להתחתן כשיחדו להם כסף? כי יפחדו שהיורשים יעלימו את הכסף הזה ולא יהיה להם מאיפה לגבות. אז מה עשו תקנה כדי שזה לא יקרה? היו העשירות שיש להם כתובה גדולה, עושות אותה, את המעות של הכתובה, היו עושים מזה כמין סל, קלטות של כסף או של זהב, והעניות שאין להם כתובה כל כך גדולה, היו עושות אותה, את המעות של הכתובה, אבית כלי של מימי רגליים. וכל מה משתמשים בכלים האלה, לא חששו שהיורשים יעלימו את הכלים. ועדיין, כשהוא כועס עליה, מכיוון שיש כלי מיוחד לכתובתה, אומר לה, תלי כתובתך וצאי. עד שבא שמעון בן שטח ותיקן, שלא ייחדו מעות או כלי מיוחד לכתובתה, אלא יהיה כותב לה כל נכסי אחראים לכתובתה. ואז מכיוון שהוא צריך להוציא מהכיס שלו לשלם לה, יהיה קשה לו להוציא אותה, כי הוא יודע שהוא צריך לשלם לכתובה. ולכן, היא לא תהיה קלה בעיניו להוציאה, אלא הוא יחשוב כמה וכמה פעמים אם הוא באמת רוצה לתת לה גט, ומקווים שהוא יתפייס ויחזור בו, וימשיכו לחיות בשלום. אדרן הלך פרק שמיני פרק האישה, ועד כאן דף פי בית.